לא רק שאותה שאתה עדיין, אחר כך במלחמת המפרץ השנייה, הלכה בגלל חשד שהיה לה שמונים כאלה קיימים, ונכנסה והסתבכה בכל המלחמה, אחר כך נתברר שאולי לא היה. ואינני נכנס לכל השאלה הזו, אבל היא הודתה שהיא דמתה. מי שצדק אז היה ראש ממשלת ישראל. מה הסיבה? יותר חכם? לא בטוח. צריך לדעת שכל נשיא בארצות הברית, הוא לא בקיא בפרטים, יש לו יועצים. וכאן אנחנו נכנסים לבעיה שקיימת בניהול מדינות בכלל. מי שמספק את האינפורמציה הם יועצים, יועצים שיש להם סדר יום, וסדר יום הוא שלהם, האחריות לא נותנת עליהם. ויש איזשהו פיצול מדאיג ביותר בין מי שעליו נותנת האחריות, לבין מי שמספק לו את האינפורמציה. ומי שמספק לו את האינפורמציה הם יועצים שהם לא יצטרכו שלהם את המחיר אם יום אחד יקרה משהו ברמת היצר הכל שלו. וגם ליועצים של ריבלין, היה סדר יום, וגם ליועצים של אובמה היה סדר יום. והם טעו. הם טעו לא רק שם, הם טעו בכמה וכמה דברים. כל הבוקה והמבולקה והכאוס שיש היום במזרח התיכון, זה לא מעט בגלל טעות של יועצים של אובמה. והוא טועה, וטועה מאוד, גם בדברים שהוא הולך לעשות עם זה. ומי שנותן את העצות, לא יישא בתוצאות. והיה כזאת קיימת גם אצלנו. גם אצלנו חברו המון, מדובר על מאות אנשי ביטחון בכירים ביותר נגד ראש הממשלה. אבל צריכים לזכור, אותם אנשי ביטחון המליצו בזמנו על נסיגה מהגולן בהסכם עם אסד. כולנו מבינים היום מה היה קורה, אילו היו עושים באמת הסכם עם אסד על נסיגה מהגולן, כולנו מבינים מה היה קורה. כולם אמרו שתהיה נסיגה גם מחבל עזה ושהכל יהיה שקט ושהכל יהיה טוב. כולנו יודעים המחיר ששולם. וכל זה נובע בגלל שמייעצים אנשים שהאחריות לא מוטלת עליהם, אולי בגלל זה אין להם סייעת הדשמיה, אולי בגלל סיבות אחרות. וזאת לדעתי הסיבה לדעות הגסה ביותר של אנשי עברי, של אנשי התכון האלה, שהם הגליפו. לתקשורת, בזמנו, את העובדה שבעצם על פי טענתם, ישראל איננה מסוגלת לפגוע בפורים הגרעיניים בלבד. זה הדבר ששבר את הלחץ של הסנקציות על ארצות הברית. ארצות הברית הפעילה סנקציות נגד איראן בגלל שממשלת ישראל אימה עליה שהיא תפגע בפורים והיא פחדה מההתפתחות הזאת, אני בהחלט מבין אותה, ולכן היא הפעילה את הסנקציות נגד איראן ברגע שהודלף על ידי גורמי ביטחון לשעבר ישראל לא מסוגלת לעשות את זה, אז כל העסק הזה התרכך, וגם האיראנים וגם ארצות הברית הבינו שאין כאן איזשהו לחץ גדול, ואז מנסים להגיע לאיזשהו הסכם שהוא הסכם גרוע ביותר. מדוע עשו את זה כל אותם אנשי ביטחון לשעבר ואחר שהאחריות הפסיקה להיות מוטלת עליהם? אינני יודע, אני חושב שזו קצת מתעפק מי שגם הם הגליפו שישראל לא מסוגלת. אני דיברתי אישית עם איש ביטחון בכיר מאוד, הוא אמר לי דברים קצת שונים, אבל אני לא אכנס לפרטים של הדברים האלה, אולי הוא צודק, אולי הם צודקים, אינני יודע. אני דיברתי עם איש ביטחון מכהן. בעבר, אני רוצה לומר, ישראל בדרך הזאת שראש הממשלה כאן לחצה כמה פעמים בישראל. בנושא השני. בעבר היו מקרים שישראל באמת לחצה, ואחת הדוגמאות האחרונות שהייתה היה בסיפור הנשק של הנשק הכימי, נשק הגזים שהיה ביד סוריה שסיכן את עצם קיומנו. ארצות הברית לחצה על סוריה והצליחה רק בגלל שראש ממשלת ישראל איים שאנחנו נתערב ואנחנו נשמיד את זה ואז עלול להיות משהו נורא לגמרי. וישראל יכלה נשמיד את זה ואין ידעו את זה. ואז הם הסתכנו בהתנגשות עם רוסים. זה היה באמצע המלחמה הזאת של אסד. הייתה כמעט התנגשות ימית בין אוניות אמריקאיות ואוניות רוסיות ליד נמל לטקיע, כיוון שארצות הברית החליטה שסוריה תפרק את הנשק הגזים שלה, וזה הצליח. משום שכולם ידעו שאנחנו מסוגלים להשמיד את זה. כאן, ברגע שהודלף שיש אנשים, אנשי ביטחון בכירים, שאומרים שאנחנו לא יכולים להשמיד, אז ממילא ארצות הברית נסוגה ומגיעה לאיזשהו הסכם רע מאוד. צריך לדעת. הסכנה והרעת היחסים עם ארצות הברית היא סכנה גדולה מאוד. הסכנה הזאת הייתה גם במגילה, מה שאנחנו יכולים לקרוא. אם ניקח דוגמה לכך, באמצע מלחמת צוק איתן, אמריקאים שכל הזמן משום מנוהים אחרי קטר ואחרי שייח' תמים שיושב שם בראש המדינה הקטרית, הם דרשו לאיזו הפסקת אש בתיווך קטרי, ישראל בצדק לא הסכימה, משהו שיערה את החמאס הנכון, ישראל בצדק לא הסכימה לזה בשום פנים באופן, ועד נשיא ארצות הברית פעל בצעד שארצות הברית לא פעלה בצעד כזה דומה. הוא חסם את מחסני הנשק שקיימים כאן בארץ ישראל, בהר קרן, בנגב הצפון מערבי, קיימים שם מחסני נשק של ארצות הברית, והוא אסר עליהם בהתנדבות מיוחדת שלו לספק טילים לישראל, ואז ישראל זכלה על ארבע אליו, והוא בלבד שהוא יספק טילים בגלל שנגמרה לנו התחמושת. מעולם נשיא ארצות הברית לא עשה כלום. אבל ישראל צריך. בכך שלא הסכימה לתיווך הקטרי, בכך שבעצם ההישג העיקרי ממלחמת צוק איתן, זה למדתי מורי ורבי ירב לוי בימן, היה בעצם ההסכם שהשגנו עם מצרים, הסכם טוב, הסכם שהיום שם את החמאס על הכוונת המצרית בצורה מאוד מאוד חזקה, ועשינו את זה בגלל התעקשות נגד ארצות הברית, בסופו של דבר לא הצלחנו בזה, אבל הסכנה הייתה גדולה. גם כאן, הסכנה גדולה מאוד משלנו. גם מכיוון של לשתוק ולשתף פעולה, וגם מכיוון של לצאת נגד נשיא ארצות הברית וללכת לחשוף דברים שהוא לא חשב לפני אנשי הקונגרס, שזה כנראה מה שהולך לעשות היום בעוד משהו שעושה. סכנה בשני הכיוונים כבדה בלי. שוב, כשאני מנתח את המגילה, אני רואה את הסכנה בשני הכיוונים כבדה ביותר. את הסכנה הגדולה אם אסתר לא תיכנס למלך, לאן זה עלולה? וברגע שהפקודות של המן מתחילות לזרום ומתחילות להגיע, זמן מה אחר כך כבר יהיה קשה מאוד לעצור את זה. מרדכי החליט לבלום את העסק מיד. היה גם שיקול גדול מאוד של עסק. למה לא להיכנס? ומה המשמעות של המראה פני המלך בעיקר אחרי מה שקרה עם השני? הסכנה לא הייתה רק אישית, היא הייתה סכנה באמת. ואיך מכריעים כשקיימות שתי סכנות כאלה מכל צד? ההכרעה בסופו של דבר הייתה של הסכנה. וההכרעה הייתה לך כנוס את כל הילדים, יצאו מעולי ועל כפול ועל תשתו שלוש שנים לילה ויום, גם אני ונערותיי יצאו, ובכן וכו'. כלומר, ההכרעה לא הייתה. האם אסתר צודקת בהשקפתה הפוליטית, או שמרדכי צודק בהשקפתה הפוליטית? לא זאת אומרת. היה כאן תיקו, לא היה ברור מצדק בהשקפה הפוליטית, הוחלט לקחת את הסיכון, ושמה שיחגר בסופו של דבר זה רק לא בהתחילה. כל המומחים, גם מימין וגם משמאל, יודעים להגיד לכם בבירור, אם נתניהו עושה בדיוק את הדבר הנכון, או שנתניהו הולך לעשות שגיאה קריטית שתעלה לנו מאוד מאוד ביוקר, מול נשיא שלא פוחל בכל האמצעים. והוא כבר הודיע על הפסקה של שיתוף הפעולה הגרעיני עם ישראל. זה דבר חמור מכך. כל המומחים מימין יסבירו לכם למה בדיוק נתניהו צודק. כל המומחים משמאל ומכיוונם של אנשי הביטחון והביטחון יסבירו מדוע נתניהו בעצם לא צודק ומסכן את קיומה של מדינת ישראל. אני מאמין היום באמונה שלנו, שלא אלה צודקים ולא אלה צודקים. ושהדבר הזה אמור להיות מוכרע בשעות הקרובות, הוא אמור להיות מוכרע גם בידי שנה. הוא אמור להיות מוכרע בעיקר בידי שמיים. אם הוא אמור להיות מוכרע בעיקר בידי שמיים, כלומר הוא אמור להיות מוכרע על ידי. וגם אם הצור נראה לנו שיהיה טיפה מאוחר, לא יהיה טיפה מאוחר ושחדים מתגלגלים. אין הנאום, יהיה היום, אבל הדברים מתגלגלים והצור מחר לא יהיה מאוחר, אבל עדיין יש לנו תפילה אחת לפני. התפילה הזאת דורשת מאיתנו לרכז את כל המאמץ. גם מאמץ שהיה בצום של שלושה ימים לשלושת ימים לילה. אני מאמין שדברים בשמיים עוד לא הוכרו, ואם הם לא הוכרו בשמיים, הם לא הוכרו גם בארץ. היו לנו בתקופה האחרונה כמה ניסים שהם ממש על תקן של נס לא פחות מהניסים המקראיים. אני יכול למנות כמובן, אנחנו לא נעשה את זה כרגע, אבל שדברים בסנטימטר יכלו להיות מוטים לכיוון אחר ולכיוון שמבחינתנו עלול היה להיות קטסטרופלי מנה. שאלת הנשק הגרעיני האיראני, זה לא רק שאלה שאיראן יכולה להאם עלינו במשלוח טילים עם נשק גרעיני, אלא זה משהו הרבה יותר מקיף והרבה יותר גדול. כל מי שעיניים לא רואה איך איראן מקיפה את הגבולות שלנו מסביב סביב. כל מה שקורה בלבנון תלוי באיראן, והסכנות משם כבדות מהם כמותם, ואני שומע אנשים שמדברים, אנשים שמבינים בזה שמדברים, הסכנות משם כבדות מהם כמותם. האזרח הפשוט במדינת ישראל שמדבר על הבקבוקים במשפט נתניהו לא מספיק מודע לסכנות. איראן מקיפה אותנו היום גם צסור. אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. וכל המלחמה הזאת דייש באיראן, באיראק, ומתי דבר כזה עלול גם להיכנס לתוך ירדן. אנחנו לא יודעים. ירדן היא לא מדינה מאוד חשובה. צריך לדעת. מלחמת צוק איתן הייתה בעיקר פרצה בגלל ההשפעה האיראנית על החמאס. את הדבר הזה הצלחנו לדעת. וגם בברית שברוך השם הולכת בניסים גדולים מאוד, ואי אפשר לדעת כמה זמן זה יחזיק מעמד, ברית חזקה שקיימת לנו היום ברוך השם עם גנרל סיסי במצרים, שהאמריקאים לא רצו, האמריקאים תמכו במורסי באחים הרוסים, כמעט שקטן תמכה בהם, והאמריקאים משום השפויים בידיים של רשת אל ג'זירה שם בקטר של שקטן. הסכנות מאיראן סביבנו אלה סכנות גדולות מהן כמותן, והיום הזה הוא יום שצריכה להיות בעניין הזה. בשעות הערב אמורה להיות בדבר הזה הכרעה, ודברים תלויים במידה רבה. אני לא יודע איך דברים מוכרעים, ותמיד כל צעד, אם זה יוכל לטובתו, יגיד, אמרתי לכם כמה אני צדקתי, ואני לא חושב שמישהו צדק היום, לא בימין ולא בשמאל, אינני יודע מבחינה פוליטית. אם הדבר הזה, אם זה סיכון ששווה את השמאל. אבל אני מאמין שדברים יוכרו, ודברים יוכרו גם בידי שמיים, כשם שבמגילה דברים בסופו השבוע הוכרו בידי שמיים. אז הם מספרים שכשאסתר נכנסה, נכנסו את השלושה מלאכים, אחד ששם דחף את השומרים, ואחד שהרים את השרביט של אחשוורוש, וכו' וכו'. נכנסו איתה שם שלושה מלאכים. אינני יודע מי בדיוק המלאכים, שהולכים היום עם ראש ממשלתיים. אני מקווה שהולכים איתו מלאכים. אבל המלאכים האלה גם תלויים, ותלויים בראש ובראשונה, בתפילות שלנו, ותלויים גם בתענית שלנו מחר, ותלויים בכל ה... ותלויים קודם כל בזכותו של כל עם ישראל. וצריכים לחמש דקות להפסיק עם השאלה כמה עולה מילקי וכמה עולה דיור, ולדון בשאלות הקיומיות ובשאלות הנכונות שמציקות, שאנחנו עומדים לפניהם היום. שאלות לא פשוטות בכלל. אני חושב שהדברים האלה בראש כל השאלות. שאלות של שיח בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ושאף אחד לא יפתור את עצמו מן האחריות הזאת, גם בתפילה וגם במעשה. ואני שוב אומר, אני כבר במשך כמה תפילות אולי לא צריכים ללמוד ממנו, תפילת 18 שלי יותר ארוכה ואני מתפלל, בגלל שאני מתפלל על הדברים האלה ואני מזכיר אותם במילים מפורשות, גם בברכת לב אמרנו וגם בברכת שמע קולנו. מזכיר את הדברים האלה במילים מפורשות וגם בברכת והזדים מהירת ההכרות שלו. כל אחד עם התוכן שלו. אני לא חוזר על אותם מילים. אני חושב שאת הדברים האלה היום בתפילה כולנו צריכים לעשות, בגלל שאנחנו נמצאים באחד הצמתים הקשים. תמיד צריכים לזכור שאחרי את הנסתר היה בסופו של דבר חג פורים. והייתה ישועה, ובעזרת השם גם כאן נזכה לישועות ולכבוד.